חדשה שאדם זוכה לקיים, הוא צריך לברך שחיינו, אז זה פעם ראשונה בחיי שאני עומד כאן מול המיקרופון הזה, אז אני צריך לברך שחיינו. לא נברך בשם מלכות, בכל אופן נגיד שחיינו. אני מקווה שנהיה ראויים למעמד, בעזרת השם. יונתן פנה אליי לפני חודש, אז אני מקווה שלא נאכזב אותו, אבל זה לא מכוחי, אלא מכוח חכמינו שאני אקרא מדבריהם, אז מן הסתם זה יהיה בסדר. טוב, דבר ראשון, יש קצת קושי לדבר בפני אברכים ואברכיות, בנים ובנות, בו זמנית, משום שלא תמיד אתה אומר את אותם דברים לשני הצדדים. בלשון אחרת, אילו זה השיעור רק לנשים או רק לגברים, אז אני מניח שהייתי מסגנן אותו בסגנונות עם דגשים אחרים. אז רק שתדעו שאני מדבר לשיעור משותף, ומזה נגזר כל מה שאני עתיד לומר. עכשיו, עיקר השיחה שאני רוצה להעביר היא מתוך ספרו של הרב שלמה וולבה זצ"ל, שהיה מזקני חכמי המוסר בדורות האחרונים, האריך ימים. הוא היה תלמיד של החפץ חיים ונפטר לפני כ-10 שנים. היה משגיח בשבט באר יעקב והגיע לירושלים, עלה לירושלים. אני זכיתי להיכנס לבית שלו, אבל יש כאלה שזכו להיות ממש תלמידים קבועים שלו, שאני מכיר אותם. והיה יהודי שכתב ספרים חשובים ביותר, גם בענייני נישואים, גם בענייני חינוך ילדים, וגם בענייני מוסר והשקפה בכלל. מוסר והשקפה, כוונתי לספר עלי אישור. חינוך ילדים, כוונתי לספר, וזה אני אומר כאן לכל החבר'ה ההורים שביניכם, וכל אלה שבעזרת השם יהיו הורים, שכדאי מאוד לרכוש את הספר הזה. זה ספר דק בשם זריעה ובניין בחינוך. עכשיו, אין לי אחוזים במחירות של הספר הזה, לכן זה הצעה שהיא לחלוטין טהורה בלי שום אינטרסים, אבל אני ממש אומר שחשוב ביותר לקנות את הספר הזה, כי אני אחרי 20 שנה שהייתי הורה, 20 שנה שאני אבא, בעזרת השם לאורך ימים, שיניתי בעקבות הספר הזה כל מיני התנהגויות כלפי הילדים שלי, שאילו הייתי יודע אותם 20 שנה לפני כן, אז הייתי מתנהג איתם אחרת מההתחלה. והילדים הבוגרים שלי באים אליי בטענות ואומרים, אבא, למה לא קראת את הספר הזה לפני 20 שנה? למה רק הקטנצ'יק הזה זוכה לאותן פריבילגיות וזכויות שאנחנו לא זוכים אליהן? ואני רק אדגים בדוגמה קטנה, הוא כותב שם שאחת השגיאות, באותו ספר קטן, זריעה ובניין בחינוך, הוא כותב אחת השגיאות, זה שהורים רוצים שהילדים ישבו בשבת, בסעודות שבת, ליד השולחן, לאורך כל הסעודה. מתחילת הסעודה, דרך המנה הראשונה ושנייה וכינוח, דרך הזמירות ודברי התורה, ואומר, הילד לא יכול. אז אם הילד כבר בן 20 הוא יכול, אבל אם הוא בן 5, 10, 12, הוא לא יכול, וזה עינוי בשבילו. והאבא אומר, אתה צריך לשבת. אם באים אורחים בכלל, הוא רוצה שהאורחים יראו איזה בן מכונך יש לו, והוא קושר אותו לכיסא בדרך זו או אחרת, ויכול ליצור נוגדנים אצל הילד נגד הזמירות, נגד דברי התורה. תן לו לשבת כמה שהוא יכול, וכשהוא לא יכול יותר שיקום, יישב בספה ויקרא את הספר שלו, או ישחק, והוא ישמע בחצי אוזן, אבל אל תכריח אותו לשבת. הקיצור, הבן שלי הקטן שואל אותי, אבא, אני יכול לקום? אני אומר לו, בוודאי, בוודאי שאתה יכול לקום. והגדולים מסתכלים בעיניים מלאות קינה, הוא בוודאי יכול לקום, ואנחנו, מה היה איתנו בילדותינו? אז זה משום שהספר הזה התגלגל לידי אחרי 20 שנה שאני הייתי אבא של הבכור. טוב, הם סולחים לי וסולחים גם לקטן, אבל מי שרוצה לחסוך את הקנאה הזו בין האחים ולחסוך טעויות, אני מציע לו מאוד לקנות את הספר הקטן שכזה, זריעה ובניין בחינוך. והספר השלישי שאנחנו נעסוק בו היום, כמה שזמננו ירשה לנו, כי יש לי כמה הקדמות לפניו, הספר השלישי זה בניין עדי עד, הדרכה לנישואים, וזה מבוסס על חוברת שהוא כתב בהתחלה, שנקראת חוברת הדרכה לחתנים. אמר לי הרב יורם אליהו שיש לו את זה, לי גם היה את החוברת הזאת, אבל כדרכם של חוברות קטנות, הן הולכות לאיבוד, ואין היום יותר בשוק את החוברות הללו, רק את הספר שנבנה על גבי החוברת. ואמר לי הרב יהושע רוזן, שליטה שהוא מגדולי רבני ישראל, הוא ממש מורי ורבי, הוא נתן את זה לחתונה ואמר לי, דע לך, אברך חשוב מהשכונה שבה היה גר אז, אמר לו שאילו הוא היה רואה, אמר לרוזן, אם היה מקבל את הספר הזה לפני החתונה, היה חוסך, כמו שאמרתי לחינוך ילדים, היה חוסך הרבה טעויות. כלומר, כנראה שהספרים שלו באמת נותנים הדרכה מצוינת, וזה לא מחייב שאנחנו חייבים בכל פרט ופרט ללכת בעקבותיו. יש כמה דברים שנאמרים על רקע זה שזה מזרם חרדי, אז יש כמה הבחנות, כמה הבדלים, אבל להרבה הרבה יסודות נפלאים אפשר לקנות מספריו. אם תבקשו בחנות ספרים את הספר של הרב שלמה וולבה, יכול להיות שהספרן, המויכר ספרים, לא ידע למה אתם מתכוונים, כי הוא העלים את שמו מכל ספריו. כלומר, הוא מתוך ענוותנותו, לא כתוב השם שלו בספרים, ועד כדי כך הוא טשטש את טביעות האצבעות שהוא נתן הסכמה לספר. כלומר, הרב שלמה וולבה אומר, בא אליי, הספר הזה מצוין, הרב המחבר, בלי להזכיר את שמו, הביא לי, ואני אומר, זה מאוד ספר נחוץ וכדאי, וככה אף אחד לא עלה לדעתו שמי שכתב את ההסכמה לספר הזה, לספר של עצמו. זה מאוד ככה אפילו משעשע לראות ההסכמות, איך שהוא לא כותב הרב הגאון כדי לא לקרוא לעצמו בתורת הרב הגאון, אז הוא משנה, זה מאוד דברים מעניינים. בכל אופן, הוא העלים את שמו. אז השיעור שלנו, השיחה שלנו תהיה מבוססת על עניין האהבה, היסוד הנפלא הזה של האהבה, שעליו מושתת, מבוסס, נבנה הקשר בין איש לבין אשתו, כפי שהוא וגדולי ישראל אחרים יתארו. מאחר ואנחנו קוקניקים, אז צריכים להתחיל ברב זצה לפני הרב וולבה, נכון חברה? ואמר לי פעם הרב הראשי לפנים, מרן הרב שפירא זצה לראש הישיבה, ישבת מרכז הרב, כשהייתי פצוע אחרי מלחמת שלום הגליל, הוא בא לבקר אותי בשערי צדק, זכיתי לביקור מלכותי כזה, ואז הוא אמר לי, להיות תלמיד של הרב קוק זה בסדר, אבל הניק זה הבעיה. אמרתי, מה זה הניק? אז הוא אומר, הקוקניק זה הבעיה, או החזוניש ניק זה הבעיה. כלומר, ללכת אחרי החזוניש זה מצוין, אבל הניק זה הבעיה, ועדיין לא הבנתי. אז הוא אמר, אדם צריך לקבל מרבנים וללכת בדרכם, אבל ברגע שהוא ככה לחלוטין, כאילו אין שום דבר אחר בעולם חוץ מזה, והוא מתבטל התבטלות מוחלטת, כאילו לא קיים שום דבר אחר, אז מתחילה הבעיה. לכן אמר, קוק זה בסדר, קוקניק זה מתחיל להיות הבעיה. אז ככה, לא צריך להגיד שאנחנו קוקניקים, אנחנו תלמידי הרב זצ"ל. והרב בספר אורות מדבר על כלל ישראל, אבל גם על קשר בין איש לאישה. וזה מופיע באורות ישראל, שזה הקונטרס שחותם את ספר אורות, כמו שאתם יודעים, בעמוד קמ"ב, בכל הדפוסים המקובלים של מוסד הרב קוק, פרק א', סעיף י' ג', ושם מדבר על הרב על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שהוא דומה מאוד מאוד לקשר שבין איש לאישה. והוא אומר, אם נשאל מתי הקשר, האחדות, האהבה בין איש לאישה, היו אמורים להיות יותר גדולים, לפני שהפרידו ביניהם או אחרי שהפרידו ביניהם? כי הרי איש ואישה נבראו לפי דעה אחת בחז"ל במדרש רבה, נבראו דו פרצופים כמו תומי סיאם, נבראו גב אל גב, ואז הפילו תרדמה על האדם, ואחרי התרדמה כשהוא התעורר והם כבר נבדלים, אז הוא אמר, זאת הפעם עצם עצמי ובשר מבשרי. אז ישאלו אדם, מתי יותר היה מקום לומר את זה? מתי היה יותר מקום להרגיש את האחדות בין איש לאישה? לכאורה בשלב הראשון, כשהם היו ממש כמקשה אחת, ולא אחר כך שנפרדו זה מזה, ושוב הוא הרגיש שיש מקום ליצור את הקשר, להתאחד מחדש, ולא היא. למרות שנדמה בצורה שטחית שיותר אחדות ויותר שלמות של קשר, וזה נחשב לא שניים שם אחד, אלא אחד ממש לפני כן, זה לא ככה. האמירה הזאת הפעם נאמרת דווקא אחרי ההפרדה, כי יש משהו כפייתי, יש משהו שלא נותן אדם את הבחירה החופשית שהוא כל כך רוצה בה, במצב הראשוני, כי הוא נברא דו זוגי, הוא נברא דו פרצופין בשלב שלפני כן, אבל כשבאה הנסירה האלוקית, אחרי התרדמה שנפלה עליו, הוא מתעורר, הוא היה יכול לבחור לכאורה בבת זוג אחרת, היה יכול אולי לחפש במציאות העולמית, בעלי חיים, היה יכול לחשוב על אפשרות אחרת, ולא היא. והוא אומר, זאת הפעם, אז בגלל שמצטרפת לאחדות הזאת, לא רק הכפייתיות האלוקית, לא רק ההחלטה האלוקית, אלא הבחירה החופשית של האדם, זה נותן לו, הוא קורא לזה תפארת אדם, זה נותן לו את הרגשת השלמות, בכליל הדרה. הבחירה השכלית שלו אומרת, זאת הפעם עצם עצמי. זה כבר לא, הוא קורא לזה הכרח, אלא זה בהירות הדעת. זה כבר לא אי אפשרות, אלא אי האפשרות הזאת התחברה לאפשרות, לאפשרות. ככה גם הקשר בין כלל ישראל לקדוש ברוך הוא. שיצאנו לגלות, ויש חורבנות, ואפשר היה לכאורה לראות בשדות זרים ולחפש קשר אחר, אלילים אחרים לכאורה, חלילה. ועם ישראל שב אל הקדוש ברוך הוא, וגם כשנראה שהוא נפרד ממנו, נגיד בגלות רוסיה אחרי 70 שנה הם חוזרים, ובכלל עם ישראל אחרי 2000 שנה חוזרים, אז האפשרות הזאת לדבר גבוהה גבוהה על דבר כפירה, על דבר פירודים, היא זו שתוביל בסופו של דבר להתאחדות הגדולה. דווקא בגלל שאנחנו יכולים לכאורה להיות חילונים, או להתאמה בין הגויים, בדרגות שונות כמובן, ולהתרחק מהקדוש ברוך הוא, ועם ישראל קם על רגליו בתהליך, חוזר בתשובה, חוזר לקדוש ברוך הוא, זה יגרום לאחדות משוכללת יותר מאשר במעמד הר סיני כשקפה עליהם הר כגיגית. כי במעמד הר סיני זה היה החלטה אלוקית. במעמד הר סיני עמד העם לפני ההר, לפני הקדוש ברוך הוא, והיה הכל בהופעה אלוקית. ואחר כך בהדר קיבלו שאנחנו מתקרבים אליו עכשיו, ואחר כך בחיבור הטבעי שנפרד ושוב התחבר, אז נגמר הבניין השלם, אחדות מושלמת, וישראל והתורה עניים דבר אחד, וכל בנייך לימודי השם. וזה יסוד הקשר שלנו בין איש לאישה, שאחרי שיצא בת קול, כמו שאומרת הגמרא, והכריזה בת פלוני לפלוני, ושהם מתאימים זה לזה, ויוצאים בני הזוג לעולם, הוא נולד והיא נולדת, ולא מכירים אחד את השני, והמון המון גלגולי נסיבות, והמון המון תנאים בחיים, ויש יכולת לכאורה לא להכיר אחד את השני, ואחרי שני עשורי שנים, פחות או יותר, הם מיודחק לחופה, הם אומרים, זאת הפעם, ותחת החופה, מקדש את האישה, תחת החופה נוצרת הברית הזו מחודשת, אז זה כבר לא בת קול בלבד שיצא משמיים, אלא זה בקולו שלו של החתן וברצונה של הכלה, אז האחדות והאהבה והקשר נהיים שלמים, נהיים נפלאים. ובהמשך לדברים האלה של הרב צהל באורות, רציתי להזכיר את הברכה שאנחנו מברכים תחת החופה, שמח ושמח, רים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. והזכרנו זה עכשיו בשם הרב זצל שתרדמה נפלה עליו, והוא קם על רגליו ואמר, כן, מעצמי, בבחירה שלי אני רוצה את האישה. יש עוד נקודה שרמוזה בברכה הזאת, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. יצירך זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ויש לו עוד שמחה, חוץ מהעובדה שהייתה לו בחירה חופשית, יש לו עוד שמחה שאנחנו צריכים להרגיש אותה, איש כלפי אישה ואישה כלפי איש, חתן כלפי כלה, בני זוג, שהייתה אצל אדם הראשון, ומברך המברך תחת החופה, שככה תרגישו גם אתם, אומר לחתן וכלה, כפי שהרגיש להרגשה הזאת אדם הראשון וחווה בגן עדן מקדם. ולמה אני מתכוון? שהקשר ביניהם היה כזה ייחודי, כזה בלעדי ובלבדי, כי לא הייתה לאיש שום אישה אחרת, ולא הייתה לאישה שום איש אחר. זה היה קשר ייחודי לחלוטין בין בני האדם, כי לא היו בעולם עוד אף אחד אחר. והוא הרגיש אדם הראשון, איך שזאת הפעם עצם עצמה, והיה ברור לו לחלוטין, ולא היה שום אופציה אחרת בין בני האדם. וככה גם אנחנו, למרות שאנחנו לא נמצאים כמו אדם הראשון בתנאים כאלה נפלאים, כי יש לנו, כי העולם הוא כל כך רחב, והעולם הוא גם כן לפעמים עם חולשות וכדומה ויצרים וכו', צריכים להרגיש מיום שנחרטה ברית הנישואים בין השניים, כמו שהיה לאדם הראשון בגן עדן מקדם. כאילו כל העולם מת. מת במרכאות כמובן, חלילה לא מת, אבל כאילו כל העולם לא רואים אותו ממטר או מבימינו, לא סופרים אותו, אלא אין. הקשר הוא כזה ייחודי, שאצל בתודעת האיש ובתודעה של האישה לא קיימים יותר יצורים אחרים, אלא רק הוא כל כולו לה והיא כל כולה לאיש. וככה כותב הרב בר שאול, למלך בר שאול, בספרו ריח מים, זה על פרשות השבוע, שזה מהות הנישואים, שהיא כולה שלו והוא כולו שלה. וכך גם אומרת הגמרא מסכת קידושין, שאדם לא יכול לקדש חצי אישה, אלא היא כל כולה שלו והוא כל כולה שלה, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. טוב, ועכשיו הייתי רוצה ברשותכם להיכנס יותר לעניין ההתאחדות והאהבה שיש בין בני זוג. אנחנו אומרים בברכה אחרת, בברכה האחרונה של שבעת הברכות, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה רינה דיצה וכתבה אהבה ואחווה שלום ורעות. בדרך כלל שומעים ברא, בריאה, יצירה, זה כלפי עצמים, כלפי חומרים, כלפי מהויות שהן ממשיות, שאפשר למשש אותן בידיים, שאפשר לראות אותן בעיניים, שתופסים מימדים. וכאן כל ברכת אשר ברא מדברת על מציאויות כאלה אבריריות, מציאויות אבסטרקטיות, מופשטות, ברא ששון ושמחה, ואחרי זה גילה, אני מדגל חתם וקלה, שזה כן דברים ממשיים, אבל גילה רינה, הוא ברא גילה רינה, דיצה וכתבה, והוא ברא אהבה ואחווה, השם ברא אהבה, אפשר להגיד אהבה, זה מה שמתפתח בין בני הזוג, אבל הברכה היא מאוד מדויקת, ומאוד אמיתית, כמו כל ברכות שחזל קובעים לנו, כי באמת אהבה, אהבה, אחווה, שלום ורעות, אלה דברים ממשיים לחלוטין. אלה מתנות שנותן הקדוש ברוך הוא לבני הזוג, כמו שנותן אותם בעוד הקשרים, אהבת תורה, אהבת הארץ, ארץ ישראל, אהבת ההורים, אהבת הבריות, אבל כאן בענייננו, האהבה הזאת שיש בין בני הזוג היא כזו מתנה נפלאה, היא כל כך אוצר, שצריך להתייחס לזה כמו משהו הכי, הכי ממשי שבחיים. דבר שאתה יכול להחזיק אותו ביד, דבר שאתה צריך לשמור עליו מכל משמר. זה כמו אוצר, אם אדם זוכה בפיס, אם אדם זוכה בירושה, אדם זוכה באיזה מטמון, אז הוא מבין שהוא צריך לשמור על זה מכל משמר ולא לפגום. לדעת גם שבין בני הזוג מאירוסיהן, ובייחוד כמובן מנישואיהם, יש ביניהם מתנה אלוקית שהקדוש ברוך הוא משפיע, שכינה ביניהם נותן בתוך הבית, והיא חייבת להיות מלווה אותם לכל אורך הדרך. אותה בריאה של אשר ברא, אהבה, אחווה, שלום ורעות. ועל זה אומר הרב וולבה בספרו בניין הדעת, בעמוד 63, למי שאחרי זה יוצא, ואני קורא כמה שורות מדבריו, יש להבהיר נקודה חשובה, דרכה נוכל להבין את רגשי בני אדם. בהתחלה, ואני אגיד את זה גם בלשוני, כדי לא להלאות אתכם בקריאה מבפנים, בהתחלה יש קסם, קסם בלתי רגיל בהיכרות, בנישואים, בחופה, בישיבת ימי הברכות, בימים הראשונים. אבל אחר כך, ומכירים את זה, הוותיקים יותר שבאולם עכשיו שיושבים כאן, או הצופים, אחר כך הנישואים נכנסים לימי שגרה אפורים, למין בנליות. ויש כל כך הרבה התרדות של גידול הילדים וחינוכם, ושל תרדות פרנסה והבית ואלף ואחד דברים, ואז עלולים לחשוב, עלול האיש לחשוב, עלולה האישה לחשוב, שאולי האהבה נחלשה, שאולי אותה אהבה בוערת, שהייתה, בעזרת השם הייתה, בסייעת דשמיא הייתה, בבני הזוג, אולי נחלשה, כי כבר לא רואים את הופעותיה של האהבה הזאת במלוא העוצמה. אומר הרב וולבה, שלא נחשוב ככה. אומר, הדברים הכי גדולים אצל האדם, הכי מוטבעים בו, הם אינם עולים וצפים על פני השטח, משום שהם כל כך עמוק נמצאים, שאדם בטעות יכול לא לזהות אותם ולחשוב שהם לא קיימים, אבל הם ממש עמוק נמצאים. למשל, אומר, אהבת אדם את עצמו. הרי ידוע, האדם אוהב את עצמו. וכי אדם מודע לזה, וכי אדם כל הזמן מרגיש את זה? לא. למה? כי הוא חי עם זה תדיר. הוא אומר, אהבת הורים. מתי מרגישים בה יותר? כשהילדים מתרחקים. אני יודע, הבן שלי נמצא בצבא, ככל שהוא מתרחק יותר, הוא יותר מרגיש את הקשר לאהבת ההורים. אבל כשהוא בבית, או ילדים אחרים, פחות זה מורגש. אז מכאן ראיה, גם כלפי הנושא שלנו, שההרגשה כלפי בן הזוג או בת הזוג, שלא יעלה על דעתנו, דעתכן, שיש חולשה בגלל שהקסם הראשון פג, בגלל שהחגיגה הראשונה נגמרה לכאורה. אלא הדברים עכשיו הם עמוקים, הם טבעיים, הם פנימיים, הם עמוקים יותר. ולכן שלא יחלש, שלא תחלש השמחה והאמון ההדדי שהאהבה קיימת בגלל שאין לה את אותו ביטוי חיצוני, ססגוני, אותו קרנבל, פסטיבל שהיה בהתחלה. נראה מיד כשנפרט איזה 12 נקודות איך מחזקים את האהבה שאי אפשר כזה להתבסס על הידיעה הזאת, אלא צריך למשל מדי פעם לזרוק מילות חיבה ולתת מתנות, כמו שנאמר ברגל ולא רק ברגל. אבל לפני הפרטים צריך לבוא העיקרון. והעיקרון הוא להאמין, בוודאי, בבני זוג שולחים בדרך תורה ומצוות, אבל בכלל, להאמין שאהבה היא אש תמיד תוקד על מזבח לא תכבה. שהיא כמו נר מערבי שהיה במנורה שלא קבע. והיא לא, גם אם אין לה פרסום גדול ואין לה פומביות, וגם אם היא לא יצאת החוצה, כל דבר שהוא עמוק, הוא נמצא במציאות, רוכש מתחת פני השטח כל הזמן, ושלא נחשוש שהיא נחלשה. צילמתי באורות הקודש פסקה שלמדתי עם אחד מבחורים כאן, שהיא שייכת מאוד לסוגיה שלנו. אז בואו תראו אותה בפנים. זה אורות הקודש חלק א', פסקה ד'. עכשיו, אורות הקודש זה ספר לא קל. כשלמדתי אורות הקודש בשיעור א' במרכז הרב, הרב צודה אמר לי, תסגור ותתחיל אורות. כלומר, בפירוש אמר לי, אתה עוד לא מתאים לאורות הקודש. טוב? ומאז נחרד בי שגם למרות שאני כבר כבן 100 שנה, אני עדיין מרגיש איזושהי חרדת קודש לפני אורות הקודש, ומדי פעם מציץ. אז כאן הפסקה הזאת היא לא ברמות הגבוהות הקשות, אלא היא ניתנת להבנה, ואני מקשר אותה לעניין הזה הפשוט שנקרא היסוד הזה של האהבה שיש בין בני זוג. שהיסוד הזה לא צריך הוכחות, כמו שאמרתי עכשיו, ולא צריך התפלספות, בוא נקרא בפנים. הרב לא אומר זה דווקא על זה, אלא כל מיני יסודות ואמיתות שיש בחיים. הוא אומר ככה, זה סעיף ד' באורות הקודש חלק א'. כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה ויותר נחוצה לכל. תראו איזה משפט יפה יפה. אני קורא זה שוב, כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, אז היא יותר פשוטה. כאילו פרדוקס, היית חושב אם היא יותר גבוהה, אולי צריך המון המון הקדמות כדי לבאר אותה, לא. אם היא יותר גבוהה, אז אפשר להגיד אותה במשפט אחד. והיא תיקלט באוזניים, אם תגיד, ארץ ישראל היא שלנו, כי זו ארץ אבותינו. די, אמרת את הכל. או משהו שהיא הובטחה, על ידי הקדוש ברוך הוא, היא ארץ השם. זהו, כבר אמרנו את כל התורה כולה של קשר של עם ישראל לארץ ישראל. כך גם אם תגיד, הנישואים בנויים על אהבה, או אם תגיד, אין דבר יפה יותר, אין דבר מתוק יותר מהאהבה הזאת בין איש לאישה, בין בני זוג, זהו, כבר אמרת את הכל. ואינך צריך להתפלסף, להתחכם ולהציף את הסוגיה מכל כיוון, תאמר את האמת הזאת ותקנה את הבריות. עכשיו, למרות זאת, אני לא מתכוון עכשיו לעצור את השיעור, אני מתכוון להמשיך, אבל אני רוצה שהיסוד יקדם לפרטים, שהכלל יקדם להתפרטות שלו, כי אי אפשר להתחיל מפרטים, כי בפרטים אפשר לטבוע. ואדם גיד רק גם מה היה פרט מספר 7, שכחתי פרט מספר 3, העיקר זה הכלל. ואחרי שיש את הכלל נקוד בידינו, אז יש פרטים, ואולי אפשר להוסיף, לפחות, לחלוק על פרט זה או אחר, זה כבר לא העיקר. העיקר זה היסוד שכת אמרנו בכלל ובפרט בעניין הזה. אני זוכר בשידור ששידר קיים כל ישראל, שכחתי את שמו, בשעה ששחררו את הכותל המערבי. אני מניח שרוב רובם של אלה שיושבים כאן לא נולדו אז. מסופק מחוץ ממני, יש כאן מישהו ש... יש? איפה יש? ידידנו, הרב קדר, יעקב קדר. אבל חוץ ממך וממני, מסופקנים, יש עוד זקנים כמון. בכל אופן, זה שידור נפלא שלא היה צריך לשמוע אותו בקלטות, והוא רץ אל הכותל, והוא מתנשף מאוד, ויש יריות ברקע, והוא אומר, אני לא דתי, אתה זוכר את זה, יעקב? אני לא אדם דתי, אבל אני מתקרב אל הכותל. הוא אומר, אני לא דתי, אבל אני נוגע באבני הכותל, וזהו. אז רק גם מה הוא אמר? הוא לא הסביר. אז מה, אתה לא דתי, ואתה רץ אל הכותל, אבל... זה כזו אמת, זה כל כך עמוק, זה כל כך גבוה ופשוט שלא צריך יותר להוסיף הסברים. והוא בא לומר, אני עם ישראל, ואני כלל ישראל, וכלל ישראל מחובר לכותל, וזה הרגע הגדול בחיי. והוא לא צריך להסביר את זה מכל מיני כיוונים, ושסבא שלו ביקר שם, ושהוא פעם קרא על זה, ושהוא לא דתי, אבל מצד שני הוא לאומי, כל מיני הסברים שהם רק מקטנים ומקצצים. צריך לומר דברים ביחס ל... עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, ערכי השבת והצניות וכו', לחפש את המשפט הכי פשוט. אחר כך, אם אתה רוצה, תוסיף הלאה. אבל האמת הגבוהה היא האמת הפשוטה. אז בואו נקרא בפנים. כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה, והיא יותר נחוצה לכל בפשטותה. להגיד את הקיצור דברים, את הדוגרית, הישירות של הדברים, ואז הם הכי הכי נחוצים לכל ונקלטים. אבל יש אנשים מלומדים, יש אנשים מתוחכמים שהם לא יכולים, הם חייבים לקצץ את האמת לקציצות, לחלק אותה לנתחים, והרב יוצא מאוד נגד זה. אומר, צרות הלב של האדם עלולה לנסות לנתח את האמת לחלקים, להקטין אותה ולבלבל את המוח. כלומר, במקום להגיד את האמת הפשוטה, להגיד את כל הכיוונים ורק לא להגיד אותה. מתיירה האדם מפני גודלה, אופן לא עומד מול האמת הפשוטה, הבסיסית, הטבעית, ומחפש כל מיני פרטים קטנים במקום להגיד את העיקר. וחושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, יותר מובנת, יותר שווה לכל נפש, מה שקורה ההפך. הוא חושב זה יותר שווה לכל נפש, ובאמת, בזה הוא מכביד יותר, הוא מונע מהכל יותר יותר נחוץ לו. ובהקשר שלנו, אני אומר, כשיש מתחים לפעמים, כשיש קשיים בניסויים, כשיש שאלות, צריך לברוח אל האמת הפשוטה. צריך לחזור אל האמת הפשוטה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. והאמת הפשוטה שהאהבה היא יסוד הבניין. וצריך לעזוב בצד השאלות ואת הטרדות ואת הקושיות וכל מיני דברים. רק לחזור כמו שהיה תחילה, כמו שהיה ביום הראשון. לשוב אל האהבה הפשוטה, הטבעית, הבריאה, שהיא אוצר כזה, אשר ברא ששון ושמחה חותם קלה, שכל חפצים לא ישבו בה. ומים רבים, כשמים רבים זה המון פרטים, לא יוכלו לכבות את האהבה. ואחר כך גם כן נטפל בכל מיני דברים פרטיים. אבל תמיד להשתדל לחזור לעץ החיים הזה, ולאחוז במתנה האלוקית הזאת, שאין למעלה ממנה אותה התאחדות בין בני הזוג, אותה אהבה שהיא יסוד הבניין. אני קורא עוד קצת, למרות ש... לא כדאי לקרוא את הכל בגלל הזמן. האמת האחרונה, האמת האלוקית, נתבעת בחוזקה מכל. אמת אלוקית בכל נושא ונושא, מאמונה ועד בניין בית. ודווקא בכל אמיתה, ברום גובה אורה, במלוא האמת שלה, ודווקא בשביל כך היא ראויה לכל. לתלמיד חכם הגדול וליהודי האיש המלאכה הפשוט, לכל בשר, לכל יצור, לכל פועל. בסוף אומר, אשרינו, מה טוב חלקנו, שהתפקיד שלנו, זה עם ישראל בכלל, ובני תורה בפרט, זה להשיב לעולם את האמיתות הפשוטות. כלומר, להחזיר לעולם את בריאות החיים העממית, הטבעית. אשרינו, מה טוב חלקנו, שבשביל השבת האמת הגדולה והפשוטה שבעולם, שבה חיי כל נשמה תלויים, וכולי, נבחרנו אנחנו. ויש לנו את הכישרון הזה, זה בא מההיסטוריה שלנו, מהטבע שלנו, מארץ ישראל, זה בא... מהכרת הצדיקים, מעשי הצדיקים, מאוד חשוב ללמוד סיפורי צדיקים, מאבותינו הגדולים, מזה אנחנו יכולים להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ללמוד לימודים, להיות פשוטים ביותר, להיות אמיתיים, באמת הכי גבוהה, שהיא הכי פשוטה והכי נחוצה. אז מאוד רציתי לשתף אתכם בפסקה הזאת. מאחר הוא אמר לקדושים שבארץ, כמה סיפורים קצרצרים על גדולי ישראל בקשר בינם לבין נשותיהם. דבר אחד זה על הרב שלמה זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. כולכם מכירים את הספר המדהים הזה, התורה המשמחת, נכון? שחיבר אותו איש בית אל, הוא ואשתו, רב יוסף ורות אליהו. וכאן יש סיפור שאני מניח שחלק גדול מכם, מאזינים גם, מכירים, אבל הוא כל כך מרגש, וכל פעם שאני קורא אותו מחדש, צפו דמעות בעיניי, כפשוטו. היא נפטרה כמה וכמה שנים לפניו, בערך 15-20 שנה לפניו, הרבנית אשתו של הרב שלמה זמן אוירבך, ואז הוא עומד לפני מיטתה, מיטת הרעיה שלו, שהקדישה את חיה למען תורתו, 54 שנה חיו ביחד. הוא אמר דברים שקשה לנו להבין, כי אתם יודעים שלפני המיטה, מיטה בתו, מיטה בתת, רגילים לבקש מחילה, לא עלינו, שלא נהיה בסיטואציות כאלה, והוא אומר לה, רגילים לבקש מחילה מן הנפטר בשעת הלוויה. אבל את יודעת, אומר לאשתו, שאין לי מה לבקש מחילה. משום שכל חיינו היו בלי הרמת קול, בלי שום ריב, היו על פי השולחן ערוך. אבל אני לא זוכר, אבל אם בכל זאת היה בינינו דבר מה, הרי אני מבקש מחילה. ושאלו אותו מה בדיוק, אחר כך שאלו אותו מה היה הרקע לזה, אז הוא אומר, תראו, כל הדרך... משערי חסד, השכונה שבה הוא היה גר הרבה שנים, עד הר המנוחות, שחזרתי את כל עשרות שנות חיינו, ולא מצאתי אפילו מקרה אחד שרבנו. למשל, שאמרתי לה משפט, הוא אומר כמו, אל תבלבלי לי את המוח. אף פעם לא קרה. ואני רוצה להיות איש אמת, וזה רגע של אמת. אז אמרתי, אין לי מה לבקש מחילה. עכשיו, הוא אמר את זה כרגע גם כדי ללמד, כי לכאורה, אז למה אתה אומר את זה? כדי ללמד את העם כולו, מה היה עוצמת הקשר. אבל הוא אומר, חשבתי, אולי אני לא זוכר, לכן ביקשתי סליחה. אז אתם תחשבו, חבר'ה, אולי זו מציאות של אוטופיה, משהו מלאכי שלא קיים. יכול להיות שאנחנו לא יכולים להגיע, איך זה נקרא בצבא, כיפול מצנחים, לאפס ליקויים. בטס, יש בדיוק איזה אפס ליקויים. יכול להיות שאי אפשר להגיע לזה. אבל לפחות לשאוף, לפחות לרצות להתקרב. ועוד הוא אמר, רב שלמה זלמן, מי ששאל אותו על המשפט הזה, שאמר, אומר, אתה חושב שלא היו בינינו ויכוחים? או, היו הרבה ויכוחים. ודאי שהיו. אבל תמיד דיברנו על הנושא עצמו, ואף פעם זה לא גלש לאיזה מילה אישית. וזה באמת צריך לדעת את היסוד הגדול הזה, שההתאחדות שדיברנו עליה מאורות שהייתה אחרי שהאדם קם מהתרדמה, אין פירושה שהם חוזרים להיות דו פרצופים, גוף אחד ממש. כי יש הבדל בין איש לאישה, יש את היוד באיש וההי באישה. ולא ייתכן שהזהות בין איש לאישה, במחשבות שלהם, בדעות שלהם, בהתייחסויות, תהיה זהות מוחלטת, זה לא ייתכן. כלומר, יש דמיון, הדומים נמצאים יחד, רגיל המערה לומר, ביטוי קבלי ידוע, אבל שתהיה זהות, זה בלתי ייתכן, כי הוא איש ואישה, גם בין שני חברים, ששניהם אנשים, קל וחומר שיש את הרקע של האיש, הרקע של האישה, בתי הישיבות, האולפנות שמהם הם גדלו, הבתים שבהם הם התחנכו, הדורות שכל אחד עבר, ודווקא היופי של ניסויים, ותמיד חוזרים על זה, זה בשילוב הזה בין שתי האותיות הנבדלות. אבל אם תטשטש את ההבדלים, כמו מין פמיניזם מודרני כזה, ותגיד, הכל שווה ואין הבדל, ואותם תפקידים, אותם ייעודים, אותם יכולות, אז נוצרת אש, אש ביניהם. כי דווקא האותיות הזהות שהיית מעלה לדעת, נו, אם יש אותיות זהות, אולי אז יש קשר ביניהם, דווקא הן יוצרות אש, א' שין באיש, א' שין באישה. והאותיות השונות הן משרות את אותו קודקוד עליון שבמשולש, הן מכניסות השכינה ביניהם, שיהיה להם לעוגן, לביטחון תמיד, שגם כשיש מתחים, גם כשיש ויכוחים, יש את הבסיס האלוקי הזה שהוא משרה את הרגיעה ביניהם, כמו שהיה אצל אותם בני תורה מופלאים, הרב שלמה זלמן ורעייתו, שניהם זכר צדיקים לברכה, ויכוחים ודאי שהיו, הוא אומר, אבל תמיד דיברנו על העניין הנידון, והוויכוחים יצרו את ההפריה. ועל זה אומר הרב וולבה, כולם מכירים את הפסוק, אעשה לו עזר כנגדו. וחז"ל אומרים, זכה עזר, לא זכה כנגדו. כולם מכירים את זה, יבמות סמך ג'. אבל מה אומר הפסוק? הפסוק לא אומר זכה, לא זכה, אלא הפסוק אומר, הכל זה זכייה, גם הכנגדו זה זכייה, נכון? אז הוא אומר הרב וולבה, אם הוא זכה, הכנגדו נעשה לו לעזר. נכון יפה, חבר'ה? כולם מבינים את הוורט, וזה וורט אמיתי. ככה התורה כתבה, אעשה לו עזר כנגדו, כלומר, גם כנגדו כאן תורם לעניין. אז אם הוא זכה, הכנגדו, כלומר, במה שהיא שונה ממנו, במה שהיא רואה אצלו איזה שהם דברים שצריכים בנחת להעיר לו בהי א', או להעיר לו בהי עין, אז הכנגדו שהיא עומדת על דעתה, שהיא מבררת את האמת, שהיא, וגם להפך כמובן, הרי פה נדבר על פי התורה, אז היא עצמה, העזר שלה יהיה שהיא לא תהיה זהה, אלא שהיא תהיה הפריה, שתהיה נביאה הדדית, שתהיה הכנגדו יוכל לעזור לה. בלשונו של הרב וולבה, אם זכה האדם, נעשית לו עזר, הכנגדו במה שהיא שונה ממנו, יעזור לו. אף כי נראה כי ניגודים אלה מפריעים בתחילה, לאחר זמן רואים כי עד רבה זהו המשלים שלו, המחנך אותו ומראה לו את הצדדים השונים שלא נראו לו לפני כן. אנחנו מכירים את הביטוי של תורה, של חז"ל על התורה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שנאמר אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כאילו היום ציוויתי. וגם לגבי הקישור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, נאמר, היום הזה נהיית לעם, תרגיש כאילו היום הזה אתה עומד מול הר סיני. לי אין ספק, כך שמעתי גם מיהודי חשוב, שבנישואים גם צריך להרגיש, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. ואני כבן 70 שנה, לא ממש, אבל אני יכול להעיד על עצמי, ואין בזה גאווה, שבכל יום הם באמת בעיניי כחדשים. זאת אומרת, בכל יום להכיר את המעלות, להכיר את היתרונות, להקשיב לדברים חדשים, דברים שקודם לא הבנתי להבין. כל יום זה חתונה מחדש. אז לא חתונה שסוחרים אולם מפואר עם קייטרינג יקר, אבל כל יום החתונה היא מתחדשת במובן שאתה מכיר עוד מעלה עוד קו אופי, עוד דרך התנהגות, עוד דרך דיבור, דברים שלא היו מובנים קודם, עכשיו מובנים בניסויים, הרבה מאוד בזכות העזר כנגדו. שאתה שומע דברים שאתה בהתחלה לא הסכמת איתם, לא הבנת אותם, וככל שמתבגרים, מתיישבת אלינו לדעתנו, אז אנחנו מקבלים אותם יותר. כי אנחנו מבינים שאין התאמה מוחלטת, או נגיד אחרת, יש התאמה מוחלטת, אבל אין זהות מוחלטת, יש השלמה מוחלטת. טוב, אמרתי סיפורים, אז אני חייב לספר עוד סיפור אחד או שניים על גדולי ישראל, כמו שראינו בפסוק האחרון שהביא הרב צהל לקדושים אשר בארץ, מהן ימד את האמיתות. היה תמיד חכם ענק בירושלים, הרב איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, בעל ספר אבן האזל, אזל זה ראשי תיבות איסר זלמן, על הרמב״ם, מגדולי גויי ירושלים, מקורב מאוד לרב זצל, הזמין אותו להיות הרבה של ירושלים, מלונדון, ששם היה תקוע במלחמת העולם הראשונה. כולם שמעו את שמו, וכשאשתו, שהייתה עדיין לא אשתו, ארוסתו, עמדה להתחתן, אמרו לה הרופאים, תדעי לך שהוא חולה, ושמעתי שוב מהרב שפירא זצל, תדעי לך שהוא חולה, ו... במחלת שחפת, אם אני לא טועה, והיא שאלה כמה זמן אתם קוצבים לו, כמה זמן אתם הרופאים משארים שהוא יחיה. אמרו לה שנתיים, גג. אז אמרנו, בשביל שנתיים להיות במחיצתו של איש קדוש כזה, זה כדאי. והאריך ימים, 70-80 שנה בזכות אותה רבנית. והאהבה שהייתה ביניהם הייתה מפורסמת בכל ירושלים, בכל העיר, בתור דוגמה ומופת. למשל, גם זה שמעתי מהרב הראשי לפנים, הרב שפירא, שמוצאי שבת אחד, הוא היה קצת מצונן, והיא לא רצתה שהוא יעמוד בחוץ ויחכה עד שהלבנה, היה צריך קדש את הלבנה, עד שהיא תצא מבין העננים. אז היא אמרה לו, אתה תחכה בבית, וברגע שהלבנה יוצאת אני אקרא לך, אבל היא מכירה אותך, אתה תצלול בתוך הסוגיה בינתיים, ולא תצא בזמן, אז אני מבקש ממך, ברגע שאני אומרת לך, אתה יוצא ומקדש את הלבנה. ואל תשכח לצאת עם מעיל. טוב, הקיצור, כמובן, רבי איסר זלמן מלצר צולל בסוגיה, בעומק הסוגיה, והרבנית אומרת, איסר זלמן, הלבנה יצאה, והוא לא שומע, כי הוא בעומק הסוגיה. ועד שהיא חוזרת שוב פעם ושוב פעם, והוא שומע, מה קורה ללבנה? חוזרת ומסתתרת מבין מפלשי האבים העננים. אז היא רתנה, כמובן, לא כעסה, אבל אמרה לו, מה אתה חושב? שהלבנה היא כמוני, שתחכה לך עד שתקדש אותה? הלבנה היא לא צדקת כמוה, שתחכה לה, היא שוב חוזרת, בפעם הבאה תצא מיד. והייתה כל כך נאמנה לו, שהייתה מוציאה את הפתקים מהמעיל, והייתה כותבת אותם, ומזה יצא ספר אבן האזל. כלומר, ספר אבן האזל על הרמב״ם, זה חידושי תורה שהוא תמן בכיס המעיל שלו, והייתה כל ערב מוציאה את הפתקים, כותבת מדפיסה, וכך יצא מהדורה הראשונה של אבן האזל. רב אריה לוין, הצדיק ירושלמי, היה מאוד קשור גם אליו, וכך מופיע בספר איש צדיק היה, כשיום אחד רב אריה לוין מגיע לבית הכנסת בנחלאות ומבקש מהרב שדורש שם באופן קבוע לתת לו הזדמנות לדבר במנחה למעריב. והוא רוצה לדבר על שלום בית. ולמה? כי היה שם בשכונה אחד, לא מופיע השם שלו כמובן בספר, שהתנהג אל אשתו ממש בלי ללמוד כל מה שאמרנו עד עכשיו, בלי אהבה. ממש בצורה פוגעת, מעליבה. ודימתה הייתה מצויה ועונעתה. הצער שלה היה קרוב אצלו כל הזמן, גרם לה לצער ולדמעות. ורבה החליט שהוא יעשה לזה סוף, הוא ידרוש בבית הכנסת שבו מתפלל אותו יהודי. אבל מי מזדמן אותו בית כנסת, בין מנחה למעריב, לא רק את אותו יהודי בלבט, קצת גס כזה, אלא מזדמן שם גם הרב איסר זלמן מלצר. ורב אריה דורש... בהתלהבות על שלום בית ועל אהבה, אחווה, שלום ורעות, ואיך שחוטי האהבה האלה שבין איש לאישה הם מוסיפים אור בעולם. וכשהוא גומר לדבר מתפעמים מעריב, ואז קורה שאותו איש אליו כוונו הדברים, כאילו לא שמע שום דבר, אפילו לא נכנס באוזן אחת, יצא מאוזן שנייה, לא נכנס אפילו באוזן אחת, הדברים עברו לידו בכלל להקשיב, הוא יוצא וככה בגסות כזאת, בפרוד כזאת, בכלל ברור לו שהדברים לא כוונו אליו. אבל רבי סזנה מגיע אל רב אריה לוין, אומר, רב אריה, אני יודע שהתכוונת אליי, אני יודע שהדברים היו רמוזים אליי, ואני מבקש ממך באמת סליחה, ומעכשיו והלאה אני מבטיח לך שהכל יראה אחרת בבית שלי, אני קיבלתי עצמי כל מה שאמרת, ואני אשתפר. רב אריה אומר, אוי, מה עשיתי? למי שכוונו הדברים בכלל זה לא פעל, ומי שאחרון שרציתי שכוונו הדברים פעל, אוח, כאילו חבל כל הזמן הזה, המאמץ הזה שהשקעתי. והוא עצמו רב אריה, אנחנו יודעים, הקשר העמוק והמופלא שהיה בינו לבין ביתו, כשפעם הוא, כשאשתו גם היא נפטרה לה בחייו, נהג מונית לקח אותו, והנהג מונית אמר לו, איפה הבית שלך? אתה רוצה, אתה תראה לי איפה הבית שלך, ורב אריה שותק ולא עונה. ואז הוא שואל אותו, אתה רוצה לרדת כאן? הוא אומר לו, כן. אז שאלו אותו אחרי זה, למה לא ענית? הוא אמר, כי הבית שלי כבר לא נמצא. כלומר, אין לי, זאת אומרת, ביתו של אדם הסתלקה, ובפורים, כשכולם היו שמחים, הוא היה שם את התמונה של אשתו על השולחן. ושאלו אותו כל כך למה, אז הוא אמר, כולם שמחים, אני שמח לראות את דמות דיוקנה, כל כך היו קשורים זה לזה, ומספרים בניו שמעולם לא שמעו הרמת קול בבית. בדיוק כמו על רב שלמה זלמן אורבך, הבנים שגדלו באותו בית צר של חדר וחצי, חדר, חצי חדר להורים וחדר לילדים, אמרו כל השנים שגדלנו אצלו, וזה כתוב בספר איש צדיק היה, מעולם לא היה ריב ולא הייתה הרמת קול בבית. אחרי כל מה שאמרתי, אני שומע פה מישהו נאנח. ההנחה ששמעתי זה משהו בסגנון הלוואי עלינו, נכון? טוב, אתה עוד צעיר, ככה חדש במקצוע הזה. אז מה אנחנו נגיד? אבל חבר'ה, לעולם לא מאוחר. ותמיד אפשר לקחת את הדברים האלה ולא להניח, לשמוע את ידינו, ומפה ועלה לשפר את המצב. עכשיו אני רוצה, אחרי שדיברנו שהדברים הם אמיתיים וגדולים, הייתי רוצה להביא 12 נקודות בחמש דקות, זה יהיה שיא שיכנס לספר השיאים, 12 נקודות בחמש, 10 דקות, שקשורות לפירוט של היסוד הזה של אהבה. כלומר, אותה אהבה, שאם אפשר לצטט גם את הפלא יועץ, אומר, אהבת איש ואישה הוא דבר שבחובה שיהיה ביניהם אהבה עזה. כלומר, זה לא הידור, זה לא לוקסוס, זה לא איזה מידת חסידות. כאילו, אדם יכול להיות גם אדיש והקשר בינו ואשתו, האישה אחת את אישה, אבל אם הם רוצים צדיקים שיהיה ביניהם אהבה עזה, לא. אומר הפלא יועץ, אותו ספר שרבי גון מביא כאן כל יום בשמירת הלשון בצהריים, בערך שנקרא אהבת איש, אומר אהבה של איש ואישה, דבר שבחובה שיהיה ביניהם אהבה עזה. בסדר? אז אני רוצה על אותה אמת שראינו באורות הקודש, קראנו כעת על פלא יועץ, להביא 12 נקודות קצרצרות. א', וזה כבר אמרתי, זו נקודה ראשונה, לזכור תמיד שההתאחדות המלאה שיש בבני הזוג, היא לא באה לטשטש את ההבדלים. והרבה פעמים קורה לנו שאנחנו מצטערים שהאישה היא לא כמונו, אבל האישה קשה שהאיש הוא לא כמוה. האישה רוצה שכמו שיש לו חברותה בישיבה, יהיה לו חברותה בבית, בין אם זה ללימוד ביחד, בין אם זה למחשבות זהות. וצריך לזכור תמיד שזה יופיו של הבית. זו אותה המצאה אלוקית שברא חתן וכלה, שמשלימים זה את זה בהבדלים שביניהם. אני חוזר מה שמעתי קודם, אז רק משום שאני רוצה לפרט כעת את כל הנקודות, אז זו הנקודה הראשונה, שההתאחדות המלאה שאנחנו מצווים עליה בנישואים ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו ובשר אחד, במשמעות הגדולה שלה זה חיבור כל הניגודים, עזר כנגדו. דבר שני זה הערכה הדדית. זה לפעמים הורס את בני הזוג אחד השני, שאחד לא מעריך את הדברים שחשובים לשני. ובנוהג שבעולם, לא לכל אחד חשובים אותם דברים. הוא מביא הרב וולבה, ולא יקרא את זה בפנים, שלאישה כל כך חשוב, ויוכלו אנשים לאשר את זה, הפרטים שיש בבית, יופיו של הבית, שמשמות תמונה חדשה, עציץ, וכולי, ענייני הבית, או מכינות ארוחה טובה, חשוב עצומת לב של האיש. והאיש יכול להגיד, מה הפרטים האלה חשובים? כלל ישראל מצבו כזה, ולימוד התורה הוא כזה, ומתעסקים איתי בדברים קטנים, אבל הערכה הדדית היא שכל אחד יעריך את מה שחשוב לחברו. מתוך אותה אהבה, מתוך אותה אחדות, עד הביטוי מפורסם, הרגל של אשתי כואבת לנו, שאמר רב אריה לוין, אז גם הפרטים שמעניינים אחד השני, צריכים להיות מעניינים לא רק את האחד ולא את השני, אלא כל אחד צריך להתעניין עד תום בפרטים שמעניינים את בת זוגו או בן זוגו. אז זו הנקודה השנייה, במילה אחת, הערכה הדדית, כל אחד לכישרונות, למעלות, לתחומי התעניינות של השני, ולא להיות, מישהו פעם, היום מישהו הגדיר לי זה הגדרה, בחור ישיבה כבד, הוא אמר לי. אז לא לגמרי מבין את ההגדרה הזאת, אבל בעניין שלנו לא להיות כל כולך צר בתחום שלך, אלא לדע שיש עוד תחומים, אולי מוזיקה, אולי ספרות, יפה, כן, לא ספרות, קלוקלת. וכמו שאמרתי, פרטי הבית, לא סתם רבי יוסי קרא לאשתו, אשתו זו ביתו, להגיד שזה מהותי כל כך הבית לאישה, ולהפך מה שמהותי לאיש, ולכן כל כך חשוב שיהיו אותם שיחות ואותם דיבורים, כל אחד ישמוע מה עבר על השני היום, מה מעניין את השני, מה תפס אותו, וזה לא אסור שזה יהיה חיצוני, אלא שזה יהיה אמיתי. פעם שאלתי את הרב צפניה דורי בקריית שמונה, איך אתה מצליח לקשור קשרים כל כך טובים עם אנשי הקיבוצים בצפון? זה היה הרבה הרבה שנים, הלכתי אליו ושאלתי אותו, אז אמר לי, כי אני באמת מתעניין במה שהם עושים. כשהם מספרים לי על מערכת השקיה שיש להם בקיבוץ, אני לא עושה את זה רק כדי שאחר כך הם, יודע, יתקשרו אליי, אלא בגלל שבאמת מעניין אותי מהי מערכת השקיה החדשה שמחליפו את מערכת השקיה הקודמת. כי מעניין אותי חייהם, מעניין אותי כל מה שמעניין אותם. ואז הם מרגישים כמים פנים לפנים, כלב האדם לאדם, שהם מעניינים אותי, אז גם אני מעניין אותם. אבל זה לא מתחיל מצד האינטרס והשלב שני, אלא מצד אוהב את הבריות, אחר כך מתוך זה נוצר מקרבן התורה. הדבר השלישי, שכבר הזכרת אותו בדבר השני, זה הכרת השוני. כלומר, ללמוד היטב על האופי, וזה אפשר ללמוד רק אחרי הניסויים, זה כל מה שמקנה לפני הניסויים, זה רק בכאילו. הדבר הרביעי זה אכפתיות, כלומר שיהיה אכפת לכל אחד מה שכואב לשני, מה שמלחיץ את השני, וכשזה לא קורה אז אפשר לצבור בבטן חודש, חודשיים, דברים שאחרי זה פורצים. הדבר החמישי זה לידע, כלומר תמיד לידע את השני, עכשיו אני יוצא מהבית, הולך לשעתיים, באמת כל כך קל עם הפלאפון לידע כשיש שינויים, חזרתי והייתי פה ושמה, שיהיה ידיעה מוחלטת. פעם אחת אני זוכר באיזה לילה אחד, יצאתי באמצע הלילה ב-3-4 בבוקר לאיזה משהו באזור חברון שאי אפשר פה לפרט בהקשר הזה. בכל אופן, איזה משהו קטנשיק. וכשחזרתי הביתה מחר ולא ישבתי פתק, גרמתי למתח גדול. למדתי מזה, כל דבר שאתה עושה צריך לידע. טוב, דבר שישי זה גילוי החיבה. למרות שאמרנו שאהבה היא בעיקרה פנימית, ולמרות שברור שהיא לא יכולה להתחיל ממילים, הראשית חוכמה כותב, אני אקרא את זה בפנים, הוא אומר, אהבה היא צריכה להיות בסתר, כי כל הגילויים של מילים חיצוניות, כשיודעים שהם זרים, ובאים לחסות על חוסר אהבה פנימית, אין להם שום ערך, והאישה וכן האיש ידעו מיד מתי הם חיצוניים, אבל כשזה לא חיצוני, כלומר כשיש את היסוד הפנימי, אז המילים ואז המתנות, וכל גילויי החיבה הם כל כך חשובים. אז שוב, אם זה מהחוץ בלבד, אז החוץ הוא רצוץ, כותב הרב צודה באחד ממאמריו. אבל אם החוץ הוא גילוי של הפנים, אז כמו שאומר הגר"א, שקר אכן כשהוא לבד, הבל היופי כשהוא לעצמו. אבל כשיש יראת השם, אז אכן הוא כבר לא, שקר, וההבל הוא כבר לא יופי. כשהחוץ נובע מהפנים, אז הוא נפלא. וכך גם המהר"ל כותב בנתיב התשובה. אז אמרנו בדבר שישי, גילוי חיבה, מתנות, רחזה לימדו אותנו, בכל רגל צריך לקנות מתנה, ואם אדם לא יכול לקנות תכשיט, זה יקר, אבל שיקנה כיסוי ראש, או שיקנה דבר כלשהו, העיקר להראות ביום הולדת, ביום חתונה, ולא להגיד, מה יום הולדת, יום חתונה, זה לא מספיק ישיבתי, לא לומר ככה, אלא מתנות והמילים חשובות, ובלבד שיהיו נובעות מתוך אותו פנים אמיתי. דבר נוסף, מספר 7, זה עידוד, להבחין מתי הצד השני צריך עידוד, מתי צריך עצות, איך אפשר לחזק את עבודת השם שלהם. טוב. דבר 8 זה לשתף בענייני החלטות. כלומר, החלטות, בייחוד החלטות חשובות, לעולם לא להחליט לבד. כמו שבכתובה אנחנו כותבים, וישלטו בנכסי הון שווה בשווה, אז זה לא רק בנכסים הפיזיים, הכלכליים, ולנו בחורי מחומר לא תמיד יש בכלל נכסים, ואין לנו הרבה רכוש, אבל יש נכסים מרוחנים. ובנכסים מרוחנים, שזה העתיד וההחלטות והתפקיד והדברים החשובים שאנחנו עושים ביום יום, לשתף. כמו שבגמרא ברכות דף כ"ז אומר רבי אלעזר בן עזריה, אימליך בדביתו. רוצים למנות אותו לנשיא, וכל עם ישראל מצפה, והעולם כולו זקוק לנשיאות שלו, והוא אומר, טוב, רות המתן, קודם אני אשאל את אשתי אם זה נכון להיות נשיא או לא, בסנהדרין. אז ככה בכל החלטה, גם החלטות פעוטות ערך, אבל ודאי זה לא תמיד אפשרי, החלטות מיידיות, אבל החלטות חשובות, לא לרוץ קדימה, הן האיש והן האישה, בלי שיתוף בענייני החלטות. עכשיו, נושא הכבוד ההדדי. כתוב, מכבדה יותר מגופו. כלומר, נגיד, אם יש ממון שמועיל רק לקניית בגד אחד, מגיע הרגל, קונים בזה בגד לאשתו, זה דבר ידוע. מכבדה יותר משהו מכבד את עצמו. אבל, שלא נטעה לחשוב, וככה הוא מביא בשם החזון איש, דבר באמת נפלא, שצריך להיות בבית יחס רציני כזה, כבד, יחס חמור וסבר. הוא אומר ככה, החזון איש באיגרת שלו, ההתייחסות בכבוד וחרדה דרך ארץ מראה על חוסר קירוב. אם משל, הוא אומר לה, מה שלומכם? במקום להגיד לה, מה שלומך? הוא אומר לה, מה שלומכם? זה אסור שיאמר בין בני זוג, כי הם לא אנשים זרים. הם צריכים להיות מה שנקרא, זה החזון איש לא מביא, כי הוא לא הכיר את המילה הזאת, סחבקים. כמה שיותר בלי גינוני טקס. זאת אומרת, צריך להתייחס בייחוס קרוב, כי ייחוס מכובד, לא ימצא לו מקום, והוא לא מתכוון להגיד שלא לכבד, חלילה, ודאי צריך לכבד, אבל לא להשתמש בנימוסי דרך ארץ, בגינונים כאלה, אין איזה מקום, אלא בדיחות, תראו, החזון איש, לא היינו מצפים שכתוב כזה דבר, אומר, כמה שיותר ספר בדיחות בבית, יש לי מחווה, כל יום אתה בא הביתה מוכן מהיר, שיהיה לך בדיחה בכיס. בקיצור, שהאווירה תהיה אווירה, כלילה, אווירה זורמת, אווירה טבעית ונעימה. בדיחות וקלות, הוא לא אומר חלילה קלות דעת, יש לי ביטוי שחזל, שיחה קלה שבין איש אשתו, מקדים אדם ביום הדין, קורא שיחה קלה ברמה של שיחה עם, שיחה גסה כזאת, מקדים לאדם, אבל שיחות נעימות, שיחות מבודחות, שיחות עם שמחה, עם חיוך יותר אהוב, על מי? על הקדוש ברוך הוא, על התורה, מכובד ראש וחרדת כבוד. כלומר, שלא יתייחס לאשתו כמו שהוא מתייחס לראש הישיבה. לראש הישיבה שיתייחס בכבוד גדול, לאשתו שיתייחס בצורה כלילה. וגם להפך, כמובן, אישה לבעלה. וצריך להתנהג, להתאמץ באופן הכי קרוב שניתן, כקשר שיש בין יד ימין ליד שמאל, שאינו דבר חוצי אלא עצמי. הכוונה, יד ימין ויד שמאל, לא מתייחסות אחת השנייה כשני זרים, אלא כשני, כתרי רעין דלא מתפרשים, כשני חברים שהם דבר אחד, אינו דבר חוצי אלא עצמי. לדוגמה, אין לדבר בלשון מה שלומכם, אלא מה שלומך. טוב, אז זה אמרתי דבר 9. דבר 10 זה אמון גדול. טוב, אז לא רק אמון בדברים של נאמנות, שזה ודאי, אלא אמון שאני סומך עלייך, או היא סומכת עליו. אם הוא נתן לה איזה מבצע, איזה משימה, איזה עניין, אז לא להתקשר כל 5 דקות ושאול, עשית? הלכת לבנק? שלחת מכתב בדואר? ארוחת צהריים מוכנה? שיהיה אמון הדדי בתחומי הסמכויות, שנגיד, זה יותר בבית וזה יותר בישיבה, בתחומי הסמכויות שמחולקות בדרך כלל בין איש לאישה, בבתים, כפי מה שמקובל עליהם, שיינתן אמון וישמחו אחד על השני. דבר הבא, 11, זה בדברים שבהם בכל אופן יש ויכוחים, לא להגיע למצב של זו דעתי, כזה ראה וקדש, כזה ראי וקדשי. לא לכפות דברים בצורה שתיצור נוגדנים ששכרו יצא בהפסדו. ואחרי זה בא, איך אומרים, בהפוכה, ומתפוצץ בפנים, ושום תועלת לא צומחת מאיזה רווח מיידי של איזה דבר שנעשה בלחץ, באיום כזה. אלא כל דבר בשכנוע, בדרכי נועם, באותה נקודה שדיברתי בהתחלה, הכל מתוך יסוד של אהבה. והדבר האחרון, והוא כבר לא שייך לחלק מכם, אבל חשוב כל כך, זה השנה הראשונה. השנה הראשונה, התורה הקדושה, שהיא הכל משמיים בה, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את המבנה הנפשי, את הבניין של הבית, הוא אומר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח אשתו שלקח שנה אחת. וזה גם הדדי, כמובן. כמה שיותר בשנה הראשונה, חברים יקרים, שהיא תהיה באמת נדבך ובסיס לכל החיים אחר כך. כי אם נשמע את הנדבך הזה, כי נורא תרודים באלף אחד דברים, בלימודים שלו או שלה, שורי בית בלילה, בעבודות כאלה ואחרות, ביציאה לחתונה לבד, בלי בת הזוג, והרב שפיר הפעם שלח חזרה בחור, שואל אותו, איפה אשתך? הוא אמר, היא לא באה, אמר, תוס הביתה. מה אתה עושה כאן בלעדיה, בייחוד אם אני לא טועה, זה היה בשנה הראשונה. בכל אופן, שנה הראשונה צריכה להיות קודש, כפי שספר החינוך אומר, להשרשת העולמות זה בזה. השרשה, כי יש הרבה שעות איכות שצריכים להקדיש לשיחות, כי לא מכירים באמת לפני הנישואים, ולכן צריך לשמור גם שבית לא יהפך להיות מועדון חברים וחברות בשנה הראשונה. לנסוע להורים כן, אבל לא כל הזמן. לא להמיס בלימודים, אולי לפרוס את זה לתקופה יותר ארוכה, להאמין לקדוש ברוך הוא שהוא יודע כשהוא אומר, כשהוא מכיר את טבענו, הרי הוא יוצר האדם שהשנה הראשונה היא קריטית לנישואים. אבל לא לכולם כאן זה שייך, כי לחלק גדול מאיתנו, מאיתכם, כבר עברת את השנה הראשונה. אז כמו שהשנה הראשונה היא ודאי שנה יפה, אני מאחל לכולנו שכל השנים תהיינה המשך של השנה הראשונה.